שלום רבותיי, אנחנו הגענו לחלק השלישי שהוא נראה פשוט אבל הוא קצת מורכב והיום ננסה להתעכב עליו בפסקה הראשונה. בעצם מה שנגענו עד לפה ביחס שבין כנסת ישראל לעם ישראל, אנחנו בשלב המעבר בין ההבנה מהי כנסת ישראל לאיך להגיב לפערים שאנחנו רואים בין עם ישראל לכנסת ישראל. אז קודם כל, הגדרה ראשונה, הגדרנו מהי סגולה ומהי בחירה. סגולה זה רצון השם. סגולה זה קבוע. סגולה זה מוחלט. סגולה זאת מדרגה אלוקית. בחירה זה, עוד משפט על הסגולה, סגולה זה כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל. אנחנו עוד נפתח את המשפט הזה בצורה יותר מדויקת. והכוח השני, זה הכוח מלמעלה למטה שהקדוש ברוך הוא שם באדם. זה הכוח השני שהוא החשיפה של הכוח הזה מלמטה למעלה, נקרא בחירה, שזה תלוי כמובן באדם, זה משתנה, זה מתחלף, זה לא קבוע וכו'. אם כן, סגולה מלמעלה למטה, אלוהי קבוע, בחירה מלמטה למעלה, אנושי משתנה. ב', היות והגדרנו עכשיו מהי סגולה, מהי בחירה, ממילא ברור, שלמרות שכלפי חוץ אנחנו נוטים להגיב אל הדברים כפי שהם נראים מהממד הבחירי שלהם, באמת הערך האמיתי של הדבר הוא לא הצד החיצוני שבו, כלומר הבחירה מלמטה למעלה, אלא עצם הסגולה שנמצאת, בין אם היא מתגלה בין אם לא. כלומר העיקרון הראשון, הגדרת המושג סגולה, הגדרת המושג בחירה, והנקודה השנייה, היחס שבין הסגולה לבין הבחירה, שהסגולה היא למעלה למעלה מהבחירה, אבל הקדוש ברוך הוא קבע בעולם שאם לא תהיה בחירה אז הסגולה לא תוכל לצאת אל הפועל. זה פחות או יותר הנקודה שבעצרנו. היום אנחנו הולכים לפתוח משפט שנראה פשוט אבל הוא קצת יותר כנראה מורכב. בואו נקרא במהירות את כל מה שדיברנו עכשיו מההתחלה. ידע הדר גודלו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. האחד הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור, לא בצדקתך, רק בבותיך, חשק השם להווה אותם, הפכה בזרם אחרים, ויתאים לסגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. זה החלק הראשון. החלק השני והבית הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. עד לכאן הגדרה. בית, היחס. החלק של הסגולה הוא הרבה בעין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית כרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעה את גילויה. על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. לכאן פחות או יותר הגענו עם כל ההרחבות שהוספנו בשיעורים הקודמים. אומר הרב, חלק שלישי, והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדרו את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. עכשיו אנחנו הולכים לפגוש שני משפטים, שבכל משפט יש רשע וספה. או יותר נכון, אני לא רוצה להגיד משפט לא נכון, אבל נגיד סיבה ותוצאה. המשפט הראשון, לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב העלם ואינו ניכר. אם כן, כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה נעלם. ולפעמים, משפט שני, כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. אם כן, הסגולה מתגבר, והבחירה נעלם. עכשיו בואו ננסה לפענח רגע, באופן פשוט קודם כל את שני המשפטים האלה, ונקשה לפחות שתי קושיות. כשכוח הבחירה, משפט ראשון, כשכוח הבחירה מתגבר, לפעמים כוח הבחירה מתגבר, מה זה אומר? באופן פשוט, מה כתוב? עברית, מה כתוב פה? מה זה כוח הבחירה מתגבר? מה, טוב או רע? טוב. כלומר, עד היום חיללתי שבת, עכשיו אני שומר שבת. לא, בחירה, עוד פעם, לפי מה שלמדו מקודם, סגולה זה הקודש האלוהי, והבחירה זה החשיפה שלי את הקודש הזה. אז בחירה, לפי החלק הקודם של האיגרת הזאת, רגע, שנייה, קודם כל, מה זה בחירה? מה זה כוח הבחירה מתגבר? כוח הבחירה מתגבר, הכוונה שכוח הבחירה הוא מתגלה. מתגלה, רגע, שנייה, אני לא יודע. קודם כל, בואו נבין את המשפט. כוח הבחירה מתגבר, הכוונה שאני בוחר נכון. אם הייתם שואלים אותי, היה אולי יותר נכון לכתוב את המילה מתגלה, ולא מתגבר. תכף ננסה לעמוד על השאלה האחרת, שהיא קשורה גם לשאלה הזאת.
וגם
אם כן, אם כן, שנייה אחת. כשכוח הבחירה מתגבר, אז הסגולה מתגלה או לא?
לא.
כן. כשאני בוחר לחשוב מחשבות מדויקות על החיים, אז הסגולה שלי מתגלה, נחשפת, מופיעה, יוצאת אל הפועל. אז איך יכול להיות שהרב אומר שלפעמים כוח הבחירה מתגבר, במקום להגיד וכוח הסגולה מתגלה, כלומר כשכוח הבחירה החיובי מתגבר ומגלה את מה שהוא צריך לגלות, את מה שהוא צריך לגלות, אז מילא הסגולה נחשפת, הסגולה התגלתה. אז מה המשמעות של הספר של המשפט הזה? לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב האלם ולא ניכר. עוד טיפה שנייה. עכשיו בואו נראה את המשפט השני. לפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. בואו נלך לספר של המשפט הזה. כשכוח הבחירה עומד במצב הנעלם, הכוונה שלא בחרתי נכון. זה הפשט. בניגוד למשל למשפט הקודם, כוח הבחירה מתגבר, בחרתי נכון. אם כן, כוח הבחירה עומד במצב הנעלם, הכוונה שלא בחרתי נכון. כשכוח הבחירה נעלם, מה קורה לסגולה? היא לא מופיעה. בואו נדבר חיובית. מה קורה לחיובית? מה? קטנה? היא נשאר, הסגולה היא אותה סגולה. אז למה הרב אומר כוח הסגולה? למה הרב אומר לפעמים כוח הסגולה מתגבר? תגיד, לפעמים כוח הסגולה קיים, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. אם כן, שתי שאלות, בואו נסתפק בשתיים, מי שיותר. בואו נסתפק בשתיים. אם אנחנו בוחרים נכון, אז איך יכול להיות שהסגולה נעלמת? הפוך, הסגולה מתגלה. ואם אנחנו בוחרים לא נכון, אז מה זאת אומרת הרב אומר שהסגולה מתגברת? הסגולה קיימת.
כמו שמיעה מוזיקלית, אבל זה כאילו, סגולה, יש לך את השמיעה המוזיקלית, אבל אתה לא יודע להתנגן סימפוניות. יש לך את ההתחלה של זה, זאת אומרת, אם תתחיל להתעסק בין...
שמך, שכחתי.
אלירן,
אתה יכול בבקשה לקרוא את המשפט ולשבץ את מה שאמרת עכשיו למשפט הזה?
אני אשבץ את זה בשתי המשפטים. כוח בחירה, זאת אומרת, הכוח שלי הם לקחת את הסגולה ולהופיע אותה במציאות. זאת אומרת, ההתחלה של הדבר הכי קטן, זאת אומרת, הבחירה, ברגע שבחרתי, ואופעתי אותה, רק את זה הסגולה בצורה הכי גבוהה שלה. ומפה והלאה, לאן שאני ממשיך, זה עכשיו תלוי בכוח הבחירה שלי. אני עובר את הסגולה שלי, אם אני... אם אני מצליח באמת להתעסק עם כוח הבחירה כמו שצריך.
מה זה עובר את הסגולה שלי?
זאת אומרת, הסגולה שלי היא הנקודה ההתחלתית, זאת אומרת...
תרנגולת יכולה להיות חתול?
אני אשווה את זה. בסדר, אני בכוונה אשוויתי את זה לסימפוניה ולנגינה. כשיש לך בהתחלה חוש מוזיקלי, אז אתה יודע לזהות, יש לך את השמיעה המוזיקלית לזהות את התווים. אם אתה תעבוד על זה כמו שצריך, אתה לא רק תזהה את התווים, אתה גם תדע לנגן סימפוניה. אבל זה לא אומר שבסגולה שלך זה טבוע, בטבוע שלך בסגולה זה שיש לך את השמיעה המוזיקלית, אתה יודע להבחין.
אבל בתוך השמיעה המוזיקלית, אם נלך רגע לכלל ולפרט, אם נלך לכלל ולפרט ברמת הכמות והאיכות, הפרטים של הסימפוניה, במשלך, נמצאים בכלל של התווים. אז זה כבר טבוע בך. דיברנו על זה בשיעורים אחרים. אני אבל אשמח אם מישהו ינסה להסביר איך, מה כתוב. כלומר, נא להתמקד במשפטים ולהסביר את ההסבר לפי מה שכתוב. כן.
אולי מה אתה מקדם את האדם? לפעמים, כאילו, החיים של האדם מובלים יותר על ידי הבחירה של עצמו. לפעמים, לא משנה מה יבחר, הוא צריך להגיע לאיזשהו מקום מסוים. כאילו, הסגולה היא שמקדמת אותו, ולפעמים הבחירה שלו היא שמקדמת אותו. לפעמים, לא משנה מה אדם יבחר, יש איזושהי נקודה שהוא חייב לעבור בו. לא משנה
מה נפלא, אני יכול לשאול אותך, ארנון, כן? אתה יכול לשאול אותך שאלה?
כן.
אתה עכשיו מנסח את המשפט הזה. בוא ננסח את המשפט הראשון. לפעמים כוח הבחירה, סליחה, אני הולך לחצי השני של המשפט הראשון, וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר. אז כוח הבחירה מה? מתגבר? נעלם. או, לפעמים כוח הבחירה מתגבר. אז כוח הראשון. בוא נחזור לראשון מההתחלה. לפעמים כוח הבחירה מתגבר. למרות שעוד פעם אני שואל שאלה שלישית, זה היה סרט כתוב כאן לכאורה מתגלה, אבל נעזוב את השאלה הזאת. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, ואז כוח הסגולה, מה היית כותב? עומד במצב האלה?
כן.
למה?
כי הוא אינו ניכר, הוא אינו ניכר, ועכשיו בהחלטותיו של האדם, עכשיו מה שמוביל...
הפוך, דווקא פה הוא ניכר, כי אני בוחר נכון.
אני חושב, אם כאילו...
יש לי סגולה לראות, סליחה, בואו נעשה ניסיון, יש לי סגולה לראות. כשאני עוצם את העיניים, למשל, אני לא משתמש בסגולה שלי. עצמתי את העיניים, אני עכשיו לא רואה. בסדר? כשאני פותח את העיניים, אני משתמש בפוטנציאל הזה. אז כשכוח הבחירה מתגבר, כשאני פותח את העיניים לראות, כוח הסגולה מתגלה. למה כוח הסגולה נעלם? הסגולה הפוטנציאלית של הראייה יוצאת אל הפועל כשאני אפתח את העיניים ואראה. לכן אני לא מבין מה אתה אומר.
אני אומר, כאילו אם אתה מסתכל על הבן אדם מאחורה, מה המנוע עכשיו? מה דוחף אותו עכשיו? מה מקדם אותו? האם עצם זה שהוא בחר, או מעצם סגולתו? זאת אומרת, כאילו, מעצם הסגולה של, כאילו, יש פה איזה, יש איזה מקומות שאדם בוחר בחיים, שלאן הוא יגיע. יש מקומות שלא משנה מה יעשה, הוא יגיע אליהם, כי זו נקודה שהוא חייב לעבור. אני חושב, מצד הסגולה שלו, מצד מה שהקדוש ברוך הוא מייעד לו, או נשמתו שיועדה לה, שגם אם הוא לא חושף אותה, אז הוא חייב להגיע לשם, או מצד הבחירה שלו, שהוא כן, כאילו, שהוא כן, אני לא חושב שבאמת אולי זה כן קשה, כי אז כאילו בעצם הוא חושף, לעולם הוא חושף את הסגולה.
את הסגולה? דרך אגב, השאלה שאני שואל זה הרב טאור שאל בשיעורים, אני לא ממציא את זה מעצמי. ההסבר הפשוט, הכי פשוט להסביר אותו, זה שכוח הבחירה מתגבר, הכוונה שיש מצבים שבהם הדומיננטי הוא הבחירה, כלומר מלמטה למעלה, ויש מצבים שבהם הדומיננטי הוא מלמטה למעלה. סליחה, עוד פעם, לא אמרתי נכון. יש מצבים שבהם הדומיננטי היא הבחירה מלמטה למעלה, ויש מצבים שבהם הדומיננטי זה הסגולה מלמעלה למטה. רק המבניות של שני המשפטים האלה היא קשה. אנחנו הולכים לגעת בסוגיה מאוד 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 דקה, אבל מאוד חשובה. כן.
שאומרים לא ניכר פה, הכוונה לפרט בעצם, או שזה מבחינת הסתכלו, כי אם סגולה זה דבר שהוא קבוע וטבוע בכל בן אדם, אז יכול להיות שאני לפני שהגעתי לפה שהגעתי, היא פעלה, כמו שאומרת, הרחמנים זה מתגלם, לאו דווקא בוחרים את זה, אבל זה בטבע, זה האמונה היא בטבע, זה לאו דווקא בא במודעות שאני עכשיו בוחר את זה. אבל אולי דווקא עכשיו שאני, שאנשים מגיעים למקום שמלמדים אותך מה בתוכך ואתה עכשיו צריך לבחור, אז פתאום אתה צריך להתאמץ בשביל להרגיש את הסגולה, כאילו...
אתם שומעים מה הדיו אומר, אני רוצה רגע לשכלל מה שהדיו אומר. אתם שומעים מה שהדיו אומר? הפוך על הפוך. שככל שאנחנו יותר בוחרים, אנחנו פחות סגוליים. נגיד במושגים שלנו. ככל שאני יותר מלמטה למעלה, אני פחות מלמעלה למטה. ככל שאני יותר, ככל שהמפגש שלי עם החיים הוא יותר מהממד שלי כאדם, ממילא הערך הסגולי הוא נעלם, לא במובן שהוא לא יצא לפועל, אלא במובן שלא הוא זה שנמצא פה. אני הולך עכשיו להגיד משפט שנה לו להבין אותו ברמה ההלכתית. בסדר? ציבור כידוע, צדיקים בינוניים ורשעים. אם כן, כשמתפללים 10 אנשים במניין, חסידים אמרו, צריכים להיות צדיקים בינוניים ורשעים. מי הוא האדם הקרוב באמת יותר לאלוהים? הרשע. למה? כי מה הקשר שלו אל אלוהים? הסגולה. והצדיק, הבחירה. וכשהצדיק מגלה את הסגולה בבחירתו, אז כמו שאומר רדים, הבנתי נכון, הבחירה יכולה לקעקע את הסגולה. אני אגיד את זה אחרת. נכנסתי לשיעור ולמדתי תורה, למרות שלא הבנתי כלום, אני ממשיך לעבוד לשיעור. למה אני בא? כי זה רצון השם. אבל אם אני הבנתי, יש כאן בעיה. כי יכול להיות שמה שיגרום לי מחר לבוא שוב פעם לשיעור, שוב לשיעור, זה ההבנה שלי. והסיפוק שלי. יוצא הפוך על הפוך. שככל שאני יותר מוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, אני כביכול מעלים את הקדוש ברוך הוא. וכן הפוך. וכן הפוך, שנייה אחת. וכן הפוך. ככל שאני לא מוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, אני יותר נותן מקום לריבונו של עולם.
עכשיו כאילו יותר קשה
לנחמד. לא סיימנו. אם עכשיו היינו יוצאים מהשיעור, היינו יוצאים בולבלים. רגע, הבנת מה עדי רצה להגיד עכשיו? זה מה שרציתי להגיד? יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, בואו נקשיב רגע, שנייה.
לפני שלומדים מה הסגולה, אז עכשיו כאילו הלך לך
הסגולה. תשמע מה שהוא אומר, בא לי נשק אותו. הלכה הסגולה! עד היום הייתי כזה תמים בקשר עם ריבונו של עולם בממד הסגולי שלי, ופתאום השכל שלי התחיל להתערב פה, הרגש שלי התחיל להרגיש פה. ופתאום אם אני לא מספיק מבין ולא מספיק מרגיש, אז כי בכל אני לא קשור.
אז אולי אפשר להבין.
לא שזה נכון, אבל זה קורה.
אפשר להבין שמה שאומרים, נגיד, תזרוק למוח, או תהיה טבעי, או תחזור לטבעיות. מאז שחזרת בתשובה, אתה לגמרי הפכת להיות מכונה כזאת משודרקת בנתונים
חיצוניים. טוב, אז נראה לי שהבנתי אותך. לא, לא, זה עמוק מאוד מה שהדיו, אבל תראה נפתח את זה יותר. תראה נפתח את זה יותר. צחי, בבקשה.
קודם כל, אני לא יכול שלא לטעות, אם חייב להיות איזשהו טרייד-אוף, איזשהו שקלול של הדברים.
כלומר, אומר צחי, שני המשפטים האלה תמיד הולכים ביחד. והקדוש ברוך הוא בנזור למשפט הראשון. והשם יתברך נוהג בחסדו בכל דור ודור, בכל דור, סליחה, מסדרו את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים הקדוש ברוך הוא שם כמוקד את המצב הראשון, ולפעמים הקדוש ברוך הוא שם במוקד את המצב השני. ותכף נדבר, שתקופת גאולה היא בעצם בעיקר, כמו שכאן הרב אומר בהמשך, היא בעיקר המצב הראשון, אבל גם המצב השני. כלומר, תקופת גאולה שהיא בעצם סיכום של התמצית של כל המגמה של בריאת העולם, היא בעצם השילוב בין שני הממדים האלה, ותכף נדבר על זה. תכף נסביר את זה. רגע, צחי עוד לא סיים.
ועוד משהו קטן, יש לי דוגמה שאולי תנסה להמחיש טיפה, יש איזשהו רכב, יש לו גיר רובוטי, שיש לו גם אוטומט וגם ידני.
לא הבנתי. רגע, לא הבנתי, לא הבנתי. מה התחלה?
יש איזשהו...
אתה מדבר על מוסטנג, אני
מתחיל בלבן פה. לא תקורולה, יש איזשהו גיר רובוטי.
לפי סמנת זה. יש... היום אתה מדבר עובדות?
יש איזשהו רכב, כן.
יש רכב בעולם.
זאת אומרת, הילוכים.
לא, אני יודע מה זה גיר, כן, שיש לו הילוכים.
אתה יודע. בצור שיש מצב שזה אוטומט, ויש מצב שזה הילוכים.
יפה.
אז לפעמים החיבור האוטומט...
רגע, אבל מי קובע? אבל מי קובע מתי מצאי? מתי מה? אני קובע. אתה.
סגולה.
יפה. אני קובע מתי זה אוטומטי, מתי זה הילוכים.
אתה לא יודע בעצם הבחירה שלך, בעצם הבחירה שלך, מחליט, האם אתה תדגיש את החשיפה שלך לקדוש, את החשיפה של הקדוש ברוך הוא בך, או... שאתה מחליט להיות מה שנקרא באמונה תמימה, ואתה בעצם יונק.
טוב, את המילים אתה מחליט הייתי מוחק, כי תכף נראה שזה לא תלוי בה. זה לא תלוי באדם, זה תלוי בקדוש ברוך הוא, השם יתברך מסדר סדרי הנשמות. זה לא תלוי בי.
בסדר, או שאתה נמצא במצב שבו אתה חושף את האמונה של הקדוש ברוך הוא בך יותר את דרך למידה, ודרך הרגש, ודרך הסיפור.
דרך הכלים הטבעיים,
כן. או שאתה בוחר לא לעשות את זה.
את זה הייתי מוחק, אתה בוחר. או שהקדוש ברוך הוא מסדר.
או שאתה נמצא במצב שאתה לא עושה את זה, ואז בעצם אתה נמצא במצב אוטומט, כלומר אתה מקבל את האמונה מהקדוש ברוך הוא בצורה...
טוב, אנחנו נפתח תכף את המשפט הזה. כן. עוד פעם, אלירן אמרנו.
כן. אני לא חושב שהסגולה, אני אמרת מקודם שהסגולה נעלמת. אני כאילו...
אני קראתי ברב.
שנייה, אני לא מרגיש שהיא נעלמת מצד שכאילו... היא הייתה קודם שווה 100, היא ירדה ל-80, 60, 70, 0%. אני חושב שהיא נשארת 100%. הקטע של אני מוסיף כל כך הרבה בחירה, שזה כמו בטל ב-60, שזה כאילו, הסגולה כבר היא, לא שהיא לא רלוונטית, אלא היא פחות...
פחות משמעותית.
פחות משמעותית עכשיו
עדיין. זה עדיין.
זה, אוקיי, אני אומר, היא לא נעלמת, זה לא נראה כאילו...
אוקיי, אבל נפתח את זה, תכף ניתן אולי גם דוגמה הלכתית לסוגיה הזאת. ארי, בבקשה.
אבל אני חושב שסגולה זה דבר אינסופי, גם אם אתה חושף אותה, למה זה אמור להגביל אותה?
למה זה אמור?
להגביל אותה, זה לא מגביל אותה.
אז אתה מקשה עוד קושיה.
עוד יותר.
אוקיי, בסדר, אני מודה לך. ברק, מה אתה אומר?
רציתי להביא את זה...
ברק, סליחה, כן, ברק.
אתה יודע כל מה שאני אמר פה, ומה שהיה הכיוון שלי, אבל... חשבתי אולי להמחיש שזה בשני מנועים, שאחד פועל באופן תמידי, והשני זה הבחירה שלנו שאנחנו מפעילים. וברגע שאחד מופעל, אז השני פחות צריך לפעול.
טוב, זה קשור לגיר. ברק. תכף אולי ניתן דוגמה להלכה גם, שנבין את זה אולי קצת יותר בהיר את הדבר הזה. כן. שלושה. נכון שאתה ספרת שלושה דברים, כן.
אני יודע שזה לא נכון לומר על הסגולה מבחינת הגילוי במציאות, כי תמיד הסגולה היא בשורש הכל, אבל על שני הרבדים שאני לא מסביר פה, אז אפשר לומר בגילוי המעשי שלהם, של שני הדברים האלה, זאת אומרת, יש רגעים שמה שנראה כלפי חוץ, אפשר מה שמתגלה פה, מה שנקרא לזה סיבה ותוצאה, למרות שבסיבת הכל זה הסגולה, שבסיבת הכל עכשיו עומדת הבחירה שלי. ואז לכאורה נראה שהסגולה... קצת חמור, כאילו אני לא צריך אותה עכשיו, הדברים כל כך מתוקנים עכשיו, שאני לא צריך אותה. ועכשיו דוגמה כמו, לא יודע, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז בסדר, כאילו הגענו לאיזה תיקון, ועכשיו הסגולה, כל זה נוגע מהסגולה, אבל זה לא הטון המרכזי. ומצד שני, יש רגעים שבן אדם אומר, ועל זה הקושייה שלי, שמצד הגילוי המעשי, עוד פעם, למרות שזה לא נכון, כי מסיבת הכל יש את הסגולה, מצד הגילוי המעשי, הטון המרכזי פה זה הסגולה. למרות ש-X, Y, Z, הכל מעורער, לא הולך בדרך הישרה, אף על פי כן, בגלל הסגולה, זה מתקיים. עכשיו אני מקשה את זה, כי אני אומר, מה, אז הסגולה זה, זה עזרה ראשונה?
אבל לפי זה, זה לא רק הסגולה, בגלל הסגולה זה מתקיים. לפי המשפט השני, שאתה עכשיו מדבר עליו, לפעמים כוח הסגולה מתגבר.
נכון, אז אני אומר, זה דוחס, אם אפשר לומר, זה דוחס את הסגולה לאיזה מקום, של אנחנו צריכים את זה, רק כשאנחנו לא מתוקנים. כאילו, רק שהמצב הכללי הלאומי או הפרטי של כל אחד, הוא לא מתוקן, ואז אני רץ לסגולה, בשני השני השלישות, שלמדנו על ההמון הגברי וההמון הגברי וההמון הנשי, אז אמרנו, בנציב, אז אמרנו שיש, היו רגעים בהיסטוריה שזה הספיקה האמונה הסגולתית, התמימה הפשוטה, בלי כל האלימות, ואז הכנסנו את עצמנו. אז בואו נוציא את עצמנו, ואז מה שאני העלינו שם, שזה לפעמים דרגה די לכל דור ומשהו, אני היום לא יכול לראות כמו סבתא שלי מבחינת הסגולה, נכון? לא מספיק האמונה הפשוטה הזאת, אבל סגולה והכל טוב והכל יפה ואני מאמין והכל פשוט. לא, אני לא יכול. אז מה, אז הוצאתי את הקדוש ברוך הוא בגלל החקירה והאיום השכלי?
אוקיי, תכף נגיע לשאלה הזאת. בסדר, בסדר, אתה שואל טוב. עידן.
זה
שאלה
שאני
שואל אותה
כבר קודם, לפני שוב, עכשיו זה שוב הולך. אם הקדוש ברוך הוא צבא לנו לשמור שבת, מצד הציווי. ואני שומר שבת, אחרי כמה אני התחלתי להתחבר, אני מתחיל להתחבר את המצווה, אני עושה את זה גם כזמן מנוחה בשבילי. לא רק הקדוש ברוך הוא ציווה את זה. אז כביכול, ככה זה נראה לי, זאת אומרת שאלה שאני שואל את עצמי, אם עכשיו הרגע שאני מקיים את השבת, שאני שומר שבת, בגלל שלי זה טוב, בעידן, ועכשיו נוח לי עם המצווה הזאת.
זה בעצם חילוני שומר שבת.
אז יכול
להיות שאתה... בעצם חילוני שומר שבת, זה מה שאומר.
אני כבר לא עושה את זה בגלל שקדוש ברוך הוא, אני עושה את זה כי לי זה טוב.
הוא מצוות אב לאלה.
אז יכול להיות שלא ידעים, לא ללמוד את אבני המצוות.
אוקיי. טוב, אני מציע, בואו נתקדם טיפה, עמיתה, בואו נתקדם, אני מציע להתקדם. אחת השאלות של רב לוי יצחק מברדיצ'ה, שמופיעות גם בפרי צדיק, כי מנות לפרשת וישב, זה כתוב. מה הסיבה, זה קשור תמיד לסוגיית חנוכה. מה הסיבה שבפורים וחנוכה אנחנו אומרים על הניסים. נכון? בהדלקת הנר, בקריאת המגילה, אנחנו עם על הניסים. ביציאת מצרים, בפסח, שהיא זכר ליציאת מצרים, שהיא שורש כל הגאולות, אנחנו לא אומרים על הניסים.
זה מלמעלה.
איך יכול להיות? שנייה אחת. עד לכאן שאלת רב לוי יצחק מברדיצ'ה. איך יכול להיות שבמקור כל הגאולות היא יציאת מצרים, הוא חג הפסח, אנחנו לא אומרים שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. לעומת זאת, בפורים וחנוכה, אנחנו כן אומרים. עכשיו יותר מזה. אם בפורים וחנוכה אנחנו כן אומרים, משמע שיש איזה סוג של יתרון בפורים וחנוכה שלא נמצא בפסח. מצד שני, אם אגב אנחנו סידר שפסח הוא גאולה דאורייתא, ופורים וחנוכה זה גאולה מדרבנן, יום העצמאות וכו', אז כנראה שיש יתרון לגאולת פסח. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ה כך, כשאנחנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, זה לא רק הקדוש ברוך הוא תעשה לנו ניסים היום, כמו שעשית לנו ניסים פעם, אלא תעשה לנו, תנהיג אותנו היום, לפי האופי, לפי התכונה, לפי האישיות שהנהגת אותנו פעם. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ה, כשיצאנו ממצרים, היינו תינוקות, היינו ילדים, לא יכלנו להנהיג את עצמנו בעצמנו. אז הקדוש ברוך הוא כמעט עשה את הכל לבדו. אבל כשאנחנו הולכים ומתבגרים בתהליך ההיסטוריה, אנחנו לא יכולים לסמוך על הקדוש ברוך הוא שעשה את הכל, אנחנו כבר צריכים לקחת אחריות. אז מצד אחד אנחנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, תעשה לנו ניסים בזמן הזה, כמו שעשית לנו בימים ההם. על מה אנחנו אומרים את זה? רק על חנוכה ופורים. כמו שאנחנו כבר התגדלנו והתבגרנו ואנחנו מסוגלים להיות שותפים, כל מי שפעל עם אל יבוא ולא צחרו, אנחנו מסוגלים להיות שותפים בבניין העולם. אנחנו רוצים ניסים כאלה בתוך הטבע, בתוך ההשתלות שלנו, שאנחנו שותפים, כמו שעשית לנו בחנוכה ופורים. ואנחנו לא יכולים להגיד בפסח שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כי אז בעצם כביכול אנחנו רואים, היינו תינוקות ורוצים להישאר תינוקות. מצד שני, אי גופה, דווקא מפני היתרון, אני אגיד זה ככה, היתרון של גאולת חנוכה ופורים, שאנחנו שותפים, זה בדיוק החיסרון, שאנחנו שותפים. כי כל מציאות חיצוני שאנחנו שותפים, יכולה לשים את המציאות במדרגה שלנו. מה שאין כן היתרון, ולכן שורש הגאולות הוא דווקא מצרים, הוא דווקא פסח, ששם הקדוש ברוך הוא פעל את הכל, הייתי אומר ככה, גאולת מצרים, היתרון שלה זה מלמעלה למטה. החיסרון שלה זה מלמעלה למטה. גאולת חנוכה ופורים וכולי, היתרון שלה זה שהיא מלמטה למעלה. החיסרון שלה שהיא מלמטה למעלה. לכן שימו לב, נלמד את זה כשנגיע לסוגיית גאולה. חז"ל אמרו, אין בן דוד בא, או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. ידוע גרסת הגרא, הגרא לא היה אומר או, הגרא היה מוסיף וו. אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, וכולו חייב. למה זה כל כך עקרוני? הגרא. למה זה כל כך עקרוני לך? אלא כולו זכאי, זה גאולה במדרגתנו. אם זה במדרגתנו, היתרון שאנחנו שותפים. החיסרון, שזה במדרגתנו, אנחנו שותפים. אם זה כולו חייב, אז הגאולה, החיסרון שאנחנו לא שותפים. שמה, שאנחנו לא שותפים? כי זה במדרגתנו. כי זה אני. אבל זה אני, אבל זה מדרגה שכשאתה נכנס לשיעור, כשאתה לומד תורה ואתה מבין, יש כאן חיסרון. או יכול להופיע חיסרון. יכול להופיע חיסרון שאתה ניגש אל הדברים מתוך ההבנה שלך, ואתה חושב שמה שאתה הבנת זה מה שכתוב. ואתה יכול, אמרתי יכול, אמרתי כמה פעמים יכול, אפשרי. וזה קורה הרבה פעמים. רגע, אני אחזור רגע לגאולת מצרים. גאולת מצרים, החיסרון שלה, זה שלא היינו שותפים. הקדוש ברוך הוא פעל. והיתרון שלה הוא היתרון, שהקדוש ברוך הוא פעל. אז מצד אחד שורש של גאולות, זאת התפיסה שבעצם מי שגואל פה זה ריבונו של עולם. אבל החיסרון שבאמת אנחנו לא שותפים. לכן אומר הגר"א, אין בן דוד בא, או בדור שכולו זכאי, זה היתרון שלנו, אבל אז החיסרון שהקדוש ברוך הוא כביכול מסתתר, נעלם. כשכוח הבחירה מתגבר על ידינו, אז כוח הסגולה נעלם. אנחנו לא מספיק ערניים לו, הוא לא מספיק משמעותי מבחינתנו, מבחינת העצמיות שלו. אבל מצד שני, אין בן דוד בא, גם בדור שכולו חייב. כשכולו חייב, זה אומר שמבחינתנו, מבחינת הבחירה שלנו, אנחנו חסרים, אבל זה דווקא מה שמאפשר את הופעת הערך של ההופעה האלוהית שבמציאות. זה כמו, למשל, דוגמה. כשהרופא אומר, חס ושלום, אני כבר מרים ידיים, אין לי מה לעשות, שם נכנס ריבונו של עולם. במקום שבו הבחירה האנושית מסתיימת, שם תופיע באופן בהיר, באופן ברור, הסגולה. אדם מתפלל יותר טוב כשהרופא יגיד כבר אין סיכוי. כי הוא יודע שכבר הכל תלוי בריבונו של עולם. ברגע שזה תלוי ברופא, אז אני עוד מחלק את העבודה. אני אומר חלק ריבונו של עולם, חלק הרופא. ברגע שהרופא אומר, סיימתי את מלאכתי, כאן הקדוש ברוך הוא נשאר לבד בתמונה. אז זה פרדוקס כזה, לכן הגר"א אמר, אין בן דוד בא, או בדור שכולו זכאי, סליחה, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, וכולו חייב. הקדוש ברוך הוא יסדר תקופת גאולה כזאת, שמצד שני יהיה ממד שכולו זכאי, יהיה ממד של יתרון של חנוכה ופורים, של השותפות שלנו, שהגאולה היא מלמטה למעלה, הבחירה מתגברת. אבל כדי שהסגולה לא תיעלם, אלא יהיה גם ממד שהסגולה מתגברת. אז כאן הקדוש ברוך הוא צריך כביכול ליצור מציאות מקבילה שכולו חייב, כדי שמה שיופיע פה במציאות, זה בעצם כוח הסגולה, ולא כוח הבחירה. כך עונה רב לוי יצחק מברדיצ'ב לגבי למה בחנוכה ופורים אנחנו רואים על הניסים מה שאין כאן בפסח. מצד שני, פסח זה שורש הגאולות. אני חושב שלפי ההסבר הזה קצת יותר ברור. והשם יתברך, בואו נקרא עוד טיפה, והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וזה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא חפץ שנשמור שבת. הוא רוצה שנשמור שבת, הוא רוצה שהשכל שלנו, הרגש שלנו, כל עבודת השם שלנו מבחינתנו במדרגות, בכלים שלנו, תופענה. אותו כל כוחות החיים יופיעו. אבל דווקא אז, במצב הזה, כוח הסגולה יכול להיעלם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב האלם, אומר הרב, ואינו ניכר, זה לא שהוא נעלם באמת, הוא נמצא. אבל אני לא מספיק מכיר בו, כי אני בתוך התמונה, אני בתוך המערכת, הבחירה שלי, אני אחראי, אני מבין, אני מרגיש, אני שותף. עוד טיפה, שנייה אחת. ולפעמים, כוח הסגולה מתגבר, מתגבר אין הכוונה שהוא מתגבר מעבר למה שהוא, אלא מתגבר הכוונה אנחנו יותר ערניים לו. וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. והקדוש ברוך הוא סידר, הקדוש ברוך הוא סידר שתמיד זה יהיה ביחד. דרך אגב, ידוע הגאון מווילנה, כשנגיע לסוגיית גאולה נדבר על זה רבות, ידוע שהגר"א היה מסתובב בחדר שלו, והיה אומר, ריבונו של עולם, נכון אני יודע מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, זכו אחי שלא לא זכו בעיתה. כלומר, על פי הפסוק בסוף פרק סמך בספר תהילים, בספר ישעיהו, הקדוש ברוך הוא כביכול על פי הגמרא אומר מסלולי הגאולה הם שניים, זכו אם זיקחנו את עצמנו כוח הבחירה מלמטה למעלה התגלה החישנה, קפיצות דרך, לא זכו בעיתה. בעיתה הכוונה הקדוש ברוך הוא קבע זמן, זה כבר סדר אלוהי. הגר"א היה מסתובב בחדרו והיה אומר, ריבונו של עולם, אני עומד על פשט הפסוק, פשט הפסוק סוף פרק סמך, אני השם בעיתה החישנה. לא כתוב זכו לא זכו. כלומר זה לא כולו זכאי, או כולו זכאי, או כולו חייב. זה כולו זכאי וכולו חייב. זה בתוך הבעיטה יהיה החישנה. כלומר בתוך המציאות שהיא באה מלמעלה למטה, יהיה החישנה מלמטה למעלה. אני רוצה אולי רק אם תרשו לי עוד חמש דקות. אנחנו נוגעים עכשיו בסוגיות גאולה, שניגע בהם ביסודיות בעזרת השם בהמשך, אבל עוד נקודה אחת, נקודה מתוקה מאוד, ראיתי פעם בשם משמואל, דבר מתוק מאוד. כולנו מכירים את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, האם הגאולה תלויה בתשובה, נכון? רבי אליעזר אומר, תעזרו לי, הגאולה תלויה בתשובה, ורבי יהושע אומר, הגאולה לא תלויה בתשובה. בבלי ירושלמי כידוע, שתק רבי אליעזר, הסתלק רבי אליעזר, אם כן, גאולה לא תלויה בתשובה. אומר השם משמואל, נפלא מאוד, רבי אליעזר ורבי יהושע, שמותיהם מעידים על שיטתם. רבי אליעזר, אלי עזר. אל, עזרה. רבי יהושע, י' קי, יא, יושיע. מה ההבדל בין עזרה לבין ישוע? מה ההבדל בין אל לבין שם השם? אלי לבין י' קי. מה ההבדל? אומר גם המלבים ככה מחלק, וכו'. עזרה זה אני עושה, אני שותף, והקדוש ברוך הוא עוזר לי. ישועה זה אני פסיבי, אני אדיש, והקדוש ברוך הוא פועל מלמעלה. אם כן, ישועה זה מלמעלה למטה. עזרה זה מלמטה למעלה. אומר השם משמואל, רבי אליעזר כשמו כן הוא, אל. אל זה הופעת השם בטבע. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את הטבע, רוצה שהטבע, האדם, ייקח אחריות. אז הקדוש ברוך הוא מוכן לעזור לנו. אליעזר. רבי, ולכן לפי רבי אליעזר הגאולה, תלויה בתשובה. כלומר, אתם בני האדם, עם ישראל, תעשו את התהליך שלכם, ואני הקדוש ברוך הוא יסייע לכם. אליעזר. רבי יהושע, אומר השם משמואל, הגאולה לא תלויה בתשובה. הגאולה זה סדר אלוהים מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא יושיע. לכן שם י' קי, זה לא תלוי בכלל בבני אדם. עכשיו אנחנו יודעים שהלכה כרבי יהושע. גאולה לא תלויה בתשובה. עכשיו, המוקש. אם היינו שואלים את רבי יהושע, תגיד רבי יהושע, לשיטתך, איך אתה מעדיף שהגאולה תהיה? כמו רבי אליעזר או כמו רבי יהושע או כמוך? מה היה אומר? מה? כמו רבי אליעזר, מצד שני דעתו, רבי יהושע. וכן, איך הגאולה צריכה להיות? תמיד, גם רבי אליעזר, גם רבי יהושע. כלומר, תמיד יהיו ממדים שהקדוש ברוך הוא פועל מלמעלה למטה, יהושיע, ותמיד יהיו ממדים שאנחנו צריכים לפעול מלמטה למעלה, אליעזר. לכן המחלוקת הזאת עם הגאולה תלויה בתשובה נפטרת על ידי הרמב״ם, ונלמד את זה ביסודיות. היום הרמב״ם אמר שהגאולה תלויה בתשובה, אומר הרמב״ם, הבטיחה תורה שסופה של ישראל לעשות תשובה, מיד נגלי. תשובה בסוף תהיה. האם היא תהיה על ידי שאנחנו מתעוררים מעצמנו, או על ידי שהקדוש ברוך הוא יעורר אותנו מלמעלה, כמו למשל מעמיד עליהם מלך שזרועותיו קשות כאמן הרשע, שתי הוקים דוד שם בגמרא, זה כבר אפשרויות. אבל בסוף תופיע תשובה. אולי עוד משפט אחד, רק אחרון, עוד משפט אחרון. יש מחלוקת אדירה, אני חושב אחת היחידות, או אם לא היחידה, חושב, לא היחידה, בין הרמב״ם למהר"ל. המהר"ל בדרך החיים מרשה לעצמו לחלוק על הרמב״ם. במה? האם יש טעמים למצוות או לא? הרמב״ם אומר, במורה נבוכים, יש 14 סיבות, 14 טעמים למצוות. יש מצוות שמתקנות את האדם, יש מצוות שמתקנות את החברה, יש מצוות שמתקנות את המידות, כל מיני, 14 הסברים. אומר המהר"ל, מה פתאום? אתה הופך, כל ההופך את מצוותיו, את זרותיו של הקדוש ברוך הוא, אומר, עד כאן ציפור הגיעו רחמך, משתקים אותו בתפארת ישראל. לכן אומר המהר"ל, אין מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא גזרות. לא רחמים, אלא גזרות. כלומר, במילים שלנו, המצוות זה סדר אלוהי. כן, המהר"ל מלמעלה למטה, הרמב״ם, מלמטה למעלה. מי צודק? שניהם. מאיפה זה מתחיל? מלמעלה למטה. אמונה, בוא נעשה לבניין אמונה. האומן מאמין באומנות. סגולה. ב', אני חייב לחשוף את זה מלמטה למעלה. אם כן, המחלוקת בין הרמב״ם למהר"ל. המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. ההבדל בין פסח לחנוכה ופורים. זה הכל אפשר, יש עוד הרבה דוגמאות. הכל אותו יסוד. אותו יסוד שהקדוש ברוך הוא מסדר את העולם באופן כזה, שיהיו ממדים שהוא יותר פועל, ואז כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה נעלם, והוא ממדים שאנחנו יותר פועלים, שכוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה נעלם. למה צריך את שניהם? כדי שנרוויח את היתרונות של מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. לכן שורש הגאולות זה פסח מלמעלה למטה, האחריות שלנו, חנוכה ופורים, מלמטה למעלה. יפה, לא? אני חושב שגם חשוב, לא רק יפה. בבקשה, אלעד.